אנחנו נלמד היום את החלק הראשון של פרק קופטט בתהילים. הפרק הזה הוא פרק די חריג בספר תהילים, כמו שהרב התבטא פעם, שהוא דיבר בזמן שהיה זה הפרק לרבי הרייץ, לפי ימי שנותיו. הרב אמר שהפרק הזה, המזמור הזה, נקרא מזמור קצת קפדני בסגנון שלו, כפי שרואים את פשטות הכתובים, יש כאן ביטויים מאוד קפדניים. במיוחד שמסתכלים על פי המפרשים, אז זה עוד יותר חד מאשר בפשט. אבל ברור שיש במזמור הזה גם ביטויים של טוב וברכה, והרבי ציין שרואים שהמזמור מסתיים מפסוק למד בביטויים חיוביים, אז יש בהחלט במזמור הזה גם צדדים טובים וחיוביים. כל פנים, המזמור הזה, חיבור אותו, כמו שנאמר בכותרת של המזמור, גם הרד"ק כותב את זה, שדוד המלך, כשהוא ברח משאול, אז הוא חיבר את המזמור הזה, כי אז היו אנשים, היו יהודים, שהם דיברו נגדו רע בפני שאול המלך. אז דוד המלך מבקש עליהם חריפות רבה במזמור הזה. מפרשים אחרים מתייחסים לחלק מהביטויים שמתייחס בכלל לא ליהודים, מתייחס לעשיו וכדומה, אבל נלמד המזמור לפי פשוטו. פסוק א', למנצח לדוד מזמור. אלוהי תהילתי, אל תחרש. אומר, אתה הקדוש ברוך הוא, אתה תהילתי, היינו אותך, אני בכל הזדמנות מהלל ומשבח, אז אל תחרש. אל תחרש, הכוונה היא, אל תשתוק לאלה שמדברים נגדי. תיפרע מהם, תן להם את מה שמגיע להם. ואז הוא מתאר את אלה שהם נגדו, מה העניינם. פסוק ב', כפי רשע ופי מרמה עליי פתחו. דיברו איתי לשון שקר. דהיינו, הם אנשים שמדברים נגדי, שרה, מדברים לא טוב, הם מדברים עליי דברי מרמה בדיבור שלהם, אבל כשמדברים איתי, הם מראים את עצמם כאילו הם אוהבים שלי, ידידים שלי, כי הם רוצים שאני לא אשמור מהם מרחק והם יוכלו להעביר מידע שלי, אבל בפועל זה לשון שקר, הם מדברים בעצם, הם לא מתכוונים לטובתי. מה הם בעצם עושים? פסוק ג', ודברי שנאה סבבוני, וילחמוני חינם. דהיינו, למרות שכשמדברים איתי, הם מדברים כמו אוהבים, אבל בליבם הם מסבבים אותי בדברי שנאה, והם לוחמים נגדי, והם לוחמים נגדי בחינם. בעצם לא גמלתי להם אף פעם שום דבר רע, ואין שום סיבה שהם יהיו נגדי כל כך. כמו שהוא מתאר הלאה בפסוק ד', תחת אהבתי הסתנוני, ואני תפילה. היינו, אני אוהב אותם. רש"י אומר, אהבתי, אני אוהב אותך, את הקדוש ברוך הוא. אבל הם מתייחסים אליי בהפוך, הסתנו נדיינו, הם נותרים לי שנאה בליבם. ואני תפילה. אני, בפשטות הכוונה היא, אני תמיד מתפלל אליך, קדוש ברוך הוא. ואני גם מתפלל אליהם תמיד. אני לא מחזיר להם ברגשותיי מה שהם עושים לי. יש הרבה בעריכות, הרבה מאמרי חסידות על הביטוי ואני תפילה, שזה מתייחס גם לדוד המלך, למהותו של דוד המלך, או כפי שמבואר בהרבה מקומות שזה מתייחס לספירת המלכות שנקרא אני, ואני זה, תפילת המלכות יש לה תפילה כל הזמן שהיא משתוקקת להתחבר למקורה העליון, כי הרי מלכות כביכול ירדה בשליחות להשפיע בעולמות ביה, והתנתקה מהשורש האלוקי העליון, אז יש לה כל הזמן ערגה ותפילה להתרומם ולהתעלות למעלה. יש עוד רמז למילה אני תפילה, אנחנו רואים בעיריית התשובה שהוא מביא מהארי הקדוש, על אדם שמבטל מצוות מסוימות, יש מספר צומות כמו צריך לצום כדי לתקן, ורואים שמספר הצומות שם הם תואמים לגימטריה של החטאים. כשהוא מגיע לתפילה, אז הוא אומר שכמה אדם צריך לצום בתפילה, זה אומר שזה 61 סמך א' תעניות בתפילה. מה החשבון של סמך א' תעניות? אז המילה אני, הגימטריה שלו זה סמך א'. ומכיוון זה כתוב ואני תפילה, אז אני מרמז לעניין הזה של תפילה. יש באחד המקומות כתוב שבא אני להשיר, לבקש ממנו משהו, ואני לבוש בצורה מהודרת ויפה, אז הוא צריך הרבה להסביר ולשכנע את העשיר שאכן הוא נזקק, כי הוא הרי נראה מסודר. אבל אם בא אדם שהוא נראה שבור ומסכן ולבוש קרוע וכולי, הוא לא צריך לדבר. העשיר רואה אותו, כבר מבין הכל לבד, בלי שהוא ידבר. אומר דוד המלך, הקדוש ברוך הוא, ואני תפילה. אתה רואה אותי, התפילה מתבטאת בעצם המראה שלי. אני כל כך בטל אליך, שאני לא צריך לדבר כדי להתפלל, המציאות שלי זועקת את התפילה שלי. פסוק ה', וישימו עליי רעה תחת טובה, ושנאה תחת אהבתי. תהיינו, במקום זה שאני עושה להם טובה, הם מתייחסים, מחזירים לי רע, ותחת האהבה שאני נותן להם, הם מחזירים לי שנאה. רש"י אומר שזה מתייחס לכלל אומות העולם, שלמרות שאני במהלך השנה, אומר דוד המלך, מקריב 70 פרים למענם ולשמור עליהם, מתפלל על גשם שיהיה גם להם, אבל בכל זאת אומות העולם נגדי ומציקים לי, זה אותו רעיון, השאלה אם זה מדובר על אויביו האישיים של דוד המלך או שזה מדובר על הכלל. ואז מתחיל דוד המלך לבקש בקשות קשות, כמו שאמרנו בתחילה, קפדניות על אלו המציקים לו. אומר פסוק ו', הפקד עליו רשע ושטן יעמוד על ימינו. בקש הקדוש ברוך הוא יעמיד רשע דומה אליו שיטפל בו. ומילא הרשע לא ירחם עליו. אם הרשע יטפל ברשע אז הם יהיו מטופלים היטב. ושעל ימינו, דהיינו צמוד אליו, יעמוד שטן, שכל הזמן יחפש רק לקטרג נגדו ולדבר נגדו. חלק מהמפרשים אומרים, שהוא אומר כאן לשון יחיד, הוא מתכוון לראש הסונים, לדואג האדומי שהיה מראש הסונים של דוד המלך. ממשיך פסוק ז' לבקש. בישפתו יצא רשע, ותפילתו תהיה לחטאה. דהיינו, כאשר אתה, הקדוש ברוך הוא, תשפוט אותו, אז בדין הוא יצא מחויב, הוא יצא רשע. וכאשר הוא יתפלל אליך, התפילה תחשב לו לחטאה. למה? כי מידת הדין תקטרג עליו ותאמר, איך הוא בכלל מתיימר לבקש את מה שהוא צריך, והלב שלו לא נקי. אז מה, כאילו אתה חושב שהקדוש ברוך הוא לא רואה אל הלבב? אז התפילה שלו עצמה תעורר עליו יותר דין מאשר לעורר עליו טוב. פסוק ח', יהיו ימיו מעטים, פקודתו ייקח אחר. יהיו ימיו מעטים כפשוטו, פקודתו, המפרשים מתייחסים בכמה אופנים, או הכוונה היא הגדולה שלו, העשירות שלו, הנכסים שלו, או אפילו אחד המפרשים אומר, אשתו, ייקח אחר, דהיינו, הוא יאבד את כל מה שיש לו. פסוק ט', יהיו בניו יתומים, ואשתו אלמנה. כפשוטו, זה המובן הפשוט של העניין, למרות שיש פה גם ביורים פנימיים, אבל אנחנו נראה כרגע לפי הפשט. פסוק י' ממשיך לתאר את הקושי של הילדים שישארו לו. ונוע ינו בניו ושיאלו ודרשו מחרבותיהם. דהיינו, הבנים שלו יהיו נעים ונדים. הם ישאלו פת לחם בפתחים שיעזרו להם ודרשו מחרבותיהם. אז או שהכוונה היא שלא רק כשהם יסובבו מבית לבית הם יבקשו פת לחם, אלא גם כשהם יגורו בחורבות שלהם, גם שם הם יעמדו שעוברים ושווים, יעזרו להם ויתנו להם מה לאכול. או אחרים מפרשים שהכוונה היא שאנשים ידרשו ויחקרו מה קרה להם. כי כולם ישמעו שיצא להם קול של חורבן. אז ישאלו מה קרה למשפחה הזו שהייתה מפוארת וטובה, ואיך נחרבה פת לחמה, מה עניינם. פסוק י' א', ינקש נושה לכל אשר לו, ויבוזו זרים יגיעו. נושה, זה הכוונה היא מי שבא לתבוע. דהיינו, אם היה מלווה שילווה כספים לאביהם, אז הוא יבוא וישים מה שנקרא פח יקוש, ינקש, ישים כל מיני תחבולות לכל אשר לו, ללכוד לעצמו את כל מה שנשאר מהנכסים, על מה שהוא יוכל להציל, להחזיר לעצמו את ההלוואה שהוא נתן. וזרים, שהם בכלל לא קשורים לעסק, אז גם הם יבוזו, יגיעו, הם ינסו לתפוס את כל הרכוש שישאר, דהיינו, לא ישאר שום דבר, שום זכר מכל מה שיש להם. פסוק י' ב', אל יהי לו מושך חסד, ואל יהי חונן ליתומיו, שאף אחד לא יאהב אותו, דהיינו, אף אחד לא ימשך עליו יחס של חסד, וגם את היתומים שישארו, שלא יהיה אף אחד שיחונן אותם, שלא יהיה אף אחד שירחם עליהם. ובמילא, פסוק י' ג', יהי אחריתו להחריט, בדור אחר ימח שמם. דהיינו, אחריתו הכוונה היא הבן שלו. הבן שלו גם הוא ימות בסופו של דבר, ובמילא כשיבוא הדור השלישי, דור אחר, הכוונה היא הדור השלישי, אז ימח שמם, השם של הסבא כבר יהיה לגמרי מחוי, כי הסבא מת, כמו שהוא ביקש קודם, יהיו ימיו מעטים. הבנים, הדור השני, אז יהיה אחריתו לאחרית, גם ימות. כשיגיע הדור השלישי, כבר מי יסגור בכלל שהיה אי פעם דור ראשון, זה הכוונה, ימח שמם, השם שלהם, ימחה לגמרי וישכח, ובכלל לא ייזכר בפני אף אחד. פסוק י' ד', ייזכר אבון אבותיו אל אדוני, וחטאת אמו אל תימח. דהיינו שהאבונות של האבות שלו ייזכרו גם עליו שהוא יענש על כך, או החטאות של האמא שלו ייזכרו על הבנים שהם יענשו על כך. רש"י אומר, כמו שאמרנו קודם, זה לא מתייחס לאויבי דוד המלך, אלא מתייחס אמירה כללית לאויבים הכללים של עם ישראל, מתייחס לעשיו. אומרים עשיו שיזכר לו מה שהוא עשה לא טוב לאבותיו ולאמו. דהיינו, רש"י מפרט. לאבותיו הכוונה היא, בגללו נקצרו 5 שנים לאברהם אבינו, כדי שהוא לא יראה אותו יוצא לתרבות רע. בגללו יצחק אביו נהיה עיוור. ובגללו אמא שלו גם השחית את רחמה וגם העלימו מהתורה את יום קבורתה שלא יקללו הבריות מי שיצא ממנה. אז כל מה שהוא עשה לאביו ולאמו ייזכר עליו ויענש על כך. אחד מספרי החסידות כתוב שהפסוק הזה אפשר לפרש אותו גם לחיוב ולטובה. הוא אומר ככה, אבותיו, אבות בתורה זה גם לפעמים מלשון רצון, כמו לא אהבה, לא רצה. לפעמים אדם רוצה מאוד לקיים מצווה ובסוף לא נאנס ולא יצא לו המצווה. אז הוא אומר, ייזכר אבון אבותיו אל השם, אבותיו, הרצונות שלו, שלא באו לידי מימוש, דהיינו, אבון חסר. לא יתממשו רצונותיו, שהקדוש ברוך הוא יזכור אותם ויחשב אותם כאילו הוא עשה. וחטאת אמו, אדם הסתפק, הוא רצה לעשות טוב, אמר אם ככה יהיה אני אעשה, אמו מלשון אם. והוא בפועל לא יסתדר ולא ביצע, אז זה כאילו נחסר לו המצווה. אל תימח, אל תמחוק את האם, הוא רק רצה, תחשיב לו את זה לטוב. אז זה לפרש את כל הפסוק בכלל לצד חיובי. קרא עוד פסוק אחד וזה נסיים היום. יהיו נגד אדוני תמיד ויחרט מארץ זכרם. דהיינו כל החטאים האלה שהוא הזכיר קודם, יהיו תמיד נגד השם ויזכרו נגדו והם יקטרגו עליו. ובמילא גם זכרם, גם הזכר שלו יקרט וימחק מארץ, שאף אחד לא יזכור את הזכר של ה...